משפט, יש לו דין. שואלים אותו לכם שם כל מיני שאלות בבית משפט הזה. ושואלים אותו, נסעת ונתת באמונה, קבעת עתים לתורה, פלפלת בחוכמה, למדת דבר מתוך דבר, ציפית לישועה, עשית בפרי הרבייה, כל מיני שאלות שואלים אותו, והוא עונה עליהם. ועל פי תשובות שלו לשאלות הללו, זה מה שגוזרים עליו דין בשמיים. ולשון גמרא שם, איך שואלים אותו שאלות, כתוב שם, אומרים לו. זאת אומרת, שואלים אותו שאלה הזאת ואומרים לו. הרב קוק שואל, מי הוא זה שאומר לו? כן, אפשר להגיד מלאך, אפשר להגיד קדוש ברוך הוא, אפשר להגיד, מה? קרובים של אדם. קרובים של אדם, כן. אפשר להגיד שזה גם קרובים של אדם עצמו, נכון? מה עוד? נכון. זאת התשובה. הרב אומר שבעצם מי ששואל אותו את השאלות הללו זה הוא עצמו. מהותו. כן. אבל מה הקושי בפירוש הזה? כן, נכון. גמרא אומרת, אומרים לא, שם בגוף שני, נכון? מה? כן, ועוד ברבים. נכון. נכון. אז איך זה מסתדר? שהוא עצמו שואל את עצמו בגוף שלישי? אלא, מה ההסבר? ההסבר הוא, זה שהוא עצמו, בתהרה שלו, בשיא שלו, הוא כל כך עליון, כל כך נשגב, שלעומת המדרגה הזאת, הוא הנוכחי, הוא זה שמת עכשיו, בשבילו זה כאילו שני אנשים שונים, שהוא כאילו זה פער עצום, שזה מישהו אחר. למשל, אם אני הייתי, נגיד, שואל את עצמי לפני 30 שנה, או 40 שנה, האם אני יכול לדמיין את עצמי בעוד 40 שנה מה שאני אהיה? הוא אומר, לא. ולעומת הילד הזה, נגיד, לפני, כשהייתי בן 15, נאמר, כשאני בן 15, אני הנוכחי היום, בשבילו זה, הוא יכול להגיד על עצמו אני, או שהוא יגיד עליי הוא. בטח שהוא, נכון? כי זה מישהו אחר לחלוטין. נכון, יש לנו אותם הגנים, יש לנו אותם כן, יש לנו אותם אותו יסוד. אבל ההבדל בינינו, הפער הוא כל כך גדול, זה שאני הנוכחי לעומתו אז, זה הוא. כן, נכון. כן, אבל ההפרש הוא בתפיסה שלו. זאת אומרת, אתה צריך שזה לא מישהו אחר. זאת אומרת, אם יקחו ממני טביעת אצבעות, או יבדקו את DNA, אז זה יהיה אותו אחד, הוא כך. נכון, אבל ההפרש הוא בכוח או בפועל, ביניהם, בכוח ובפועל, ההפרש הוא כל כך גדול, שאחת מול השני זה כמו שני יצורים שונים לחלוטין. זאת אומרת, בכוח ובפועל, נגיד ככה. כך גרעין של עץ, תפוח. גרעין קטן. ועץ ענק, גדול, מלא תפוחים. זה אותו אחד, זה לעומת זה, יגיד עליו, הוא. לא יגיד, זה אני. זאת אומרת, אנחנו כל כך שונים באישיות שלנו, כל כך שונה ממה שאנחנו באמת, זה שזה כאילו שתיים שונים, כמו הרב קורא לזה, כאילו זר נחשבו. מה, איך יכול להיות שיש לך שאלה לפני שזה? אתה רק לפני רגע הגעת, כבר יש, או שזה שאלה משיעור אחר. זה שיעור אחר. נכון, אבל המודעות הזאת, כן, אבל המודעות היא בלתי אפשרית בילד. אני בגיל 10 לא יכול, אין לי מודעות על מה שאני נוכחי. כן, רק שנייה. אין מודעות כזאת. ובתפיסה, במודעות שלי, זה שונה. ולכן אני פונה אל עצמי בגוף שלישי ואומר, הוא. נכון, אתה צודק, אבל זה נשמה בטהרתה. אבל אני, כשאדם שהוא מת, הוא עדיין לא נשמה. זה נכון מה שאתה אמרת. אבל כשאדם מת, הוא עדיין עוד לא נשמה שלו. הרב קורא לזה שיש חילוף מדרגות שהוא לא בבת אחת, אלא זה לוקח זמן. זאת אומרת, אדם, אחרי שאדם מת, אז הוא לא מיד טח והופך להיות לאינסוף. אלא הוא עדיין קשור לחיים שלו בעולם הזה. מאוד אכפת לו מה מצב של בורסה וזה, ובסוף, אז מי ניצח שם? אז זה מעניין אותי איך משחק נגמר. אחרי שהוא מת, עדיין, אם נגיד אדם מת באמצע משחק כדורגל, מעניין אותו אחרי המוות, מי ניצח בסוף או לא. כן, הוא עדיין במשחק כדורגל, למרות שהוא מת, נכון? אז עדיין יש לו כזה אכפתיות. זאת גמרא, במסכת ברכות, מספרת על זה. גמרא אומרת, מספר זה מה שמקרה, שמישהו שומע שהנשמות של בבית קברות, שעכשיו לא מזמן מתו, אז הנשמות הללו מדברות אחת עם השנייה. אז על מה הן מדברות? הן מדברות על ענייני חקלאות. ירד גשם השנה, לא ירד גשם השנה, וזה, כן, עכשיו יהיה להם בעיות עם היבול. כאילו, אדם שהוא טבוע בעולם החומר, אז גם אחרי המוות זה ממשיך להשפיע עליו, ממשיך לעניין אותו, והוא עדיין מתעסק שם במשחקי כדורגל שלו. אלא מה? לאט לאט נשמה מתרוממת מזה, היא מזדככת, כמו שהרב קורא לזה, כן? מזדככת מסיגיה, היא מתחילה לאט לאט להתעלות, וזה אנחנו קוראים לזה גיהנום, או כל התהליך של ההזדככות שלו מחבלי עולם הזה. ואז לאט לאט הוא מתחיל להיות הוא עצמו. אבל התהליך הזה, באמצע התהליך הזה, עדיין הקול ששואל אותו, כאילו בא מבחוץ, כביכול, ושואל אותו שאלות הללו, ותשובה לשאלות הללו זה תהליך של הזדקות, לאט לאט. אז הוא פתאום מבין שהוא לא ציפה לישועה, אלא הוא ציפה לעליית המדד. והאליפות, ועוד ועוד, פתאום הוא מבין שזה רגע, אז הוא מזה מתבייש, והוא נשרף, וזה תהליך שלם. אבל זה כבר שאלה צדדית, זה לא בזה אנחנו עוסקים. עיקר מה שהייתי רוצה שאנחנו עושים לב היום, זה שיש אותו אחד, אבל הוא רואה את עצמו כאילו מישהו אחר. כן?
להבין את מה שהקול הרב אמר לגבי זה שאנחנו ילדים קטנים אנחנו עכשיו אז בעצם זה לא אותו אדם במאה אחוז אותו אדם
מה זה נקרא אותו אדם לא אותו אדם זה עיקר מה שקובע זה אותו אדם או לא זה תודעה לא גוף לא נשמה לא לא שייכות שלו חברתית, או מזה אבא ואמא שלו וכו'. אלא מה שעושה אותנו לעני, במובן שלנו, כן? מה שאנחנו קוראים זה יש רוח. יש נפש, רוח, נשמה. כן? יש אחר כך, יש חייב אחידה. אבל הנפש, רוח, נשמה, אז רוח, מה שאנחנו קוראים זה רוח, זה אישיות שלנו. אז כשאני אומר מילה אני, למה אני מתכוון? בדרך כלל אדם מתכוון לאישיות. תודעה שלו. והתודעה שלי בתור ילד היא שונה מתודעה שלי בתור מבוגר, כמו שני אנשים שונים לחלוטין. אז אני מתאר לעצמי שבין שני ילדים בני עשר יש יותר משותף בין, מאשר בין הילד בן עשר ובין הילד הזה בן חמישים. נגיד, אני חושב על עצמי, בהחלט, אני מאוד מאוד השתניתי, לא רק הבנתי עוד כמה דברים, זה שוני מבתודעה יותר גדול ביני ובין בין עצמי הקטן מאשר בין, שני, בין, בין חבר שלי כשהייתי בן עשר.
רק לא תודעה, המוכבר שאתה תודעה תמחק את האדם הישן במידה מסוימת. כי ברגע שאני מבין משהו חדש, זה החשבון, זה הוויה, זה ממש הופך את זה להיעדר את משהו. אני לא יכול אפילו לנסות לחשוב ככה.
לפעמים, כן, לפעמים מוחק, כן, נכון. טוב, אז הייתי רוצה שאנחנו נראה כל מה שדיברנו, בואו נראה את זה בכתוב. כי הרב כותב את זה בלשון קצת קשה, קצת קשה להבין את זה. אבל לכן הקדמתי והסברתי לכם את זה כל זה בעל פה, ועכשיו אתם תראו את זה כתובים, זה יהיה לכם יותר קל לזהות את ה... תסתכלו במקור מספר אחד. אומר הרב ככה, אומרים לו, באמת, כשהנפש מתקדשת מתומתה ורגשותיה הטבעיים הצפונים בה מתעוררים בקרבה, דיינו, אחרי שהוא מת, אז השאלה היותר חודרת ומרה היא אותה שאלה שהיא שואלת את עצמה כאשר בתוכה השתומם ליבה על אשר ככה הושפלה ונתרחקה מזיו זוהר מלך חיים אשר כבוד והדר עתר אותה? דיינו, על מה היא משתוממת הנפש אחרי שהיא... מה השאלה הזאת? אומר, איך התרחקתי מעצמי? עוד פעם נקרא את המשפט הזה. אני יודע שזה קצת לשון קשה, אז אנחנו נקרא את זה כמה פעמים עד שנבין את זה, כן? באמת, כשהנפש מתקדשת מתומתה ורגשותי הטבעיים הצפונים בה מתעוררים בקרבה, זאת אומרת, מתי הם מתעוררים? כשהיא מתה. כי הם צפונים בקרבה. פתאום הרגשותי, והיא מתקדשת מתומתה, מאיזה תומה? מהגוף, נכון? עוזבת את הגוף, לא, זה לא שאלה מתאימה. כן, אז היא משתחררת מהגוף, זו כוונה שהיא מתקדשת מתומתה, אז השאלה היותר חודרת ומראה היא אותה שאלה שהיא שואלת את עצמה, שמה, מה השאלה? כאשר בתוכה השתומם ליבה, על אשר ככה הושפלה, פתאום היא קולטת, בזה אני עוסק? זה מה שאכפת לי עכשיו? בורסה? כשהוא שואל אותך, כשהיא שואלת את עצמה, נסעת ונתת באמונה? ואתה אומר, באמת, לאן נפלתי? לאן הגעתי? מי אני? וכל כך התרחקתי מזיו זוהר מלך חיים, אשר כבוד והדר אותר אותי? אמנם, חילוף המצבים איננו מורגש בלא הדרגה. זאת אומרת, לא, הוא מת ופח מיד נהיה נשמה. זה לא קורה בלא הדרגה, אלא זה קורה בהדרגה. זאת אומרת, עדיין אכפת לך עכשיו שטויות של העולם הזה. עדיין דברים מעניינים אותך. זה לא מורגש בלא הדרגה. ואותו המאפל שהטבע הבימית שמה על הנפש, זאת אומרת, ועדיין הוא, הגופניות, כל הצורות החשיבה שלנו, הדאגות, ותסתכלויות הנמוכות, ההבנות הקטנות שלנו, כל מה שהחיים הפשוטים הזה, הרגילים, שהם לא חיים אידיאליים. אני לא אומר שכל החיים זה שטויות. זה לא אני אומר, חס וחלילה. החיים שלנו זה דבר מאוד חשוב, ומאוד נפש מתעסקת וזה לא אכפת לה. אני מדבר עכשיו על הדברים קטנים, על הדברים של לבלי העולם הזה, על משהו שזה... על דברים לא משמעותיים, שאתה מבין שהם לא משמעותיים, כשאתה שומע את השאלות שנפש, שואלים את הנפש הזאת. אז עוד פעם, אמנם חילוף המצבים איננו מורגש בלא הדרגה. היינו מצבים ממוות, ממוות לחיי נצח. לא מורגש בבת אחת בלא הדרגה. ואותו המאפל, אותו האפילה, הדבר החשוך, אותו חושך, זה המאפל. שהטבע הבהמית שיש בנו שמה על הנפש, איננו זז ממנו על ניקלה. לא יוצא מאיתנו אחרי המוות במהרה, כאילו בקלות. כי אם בבוא עליה הערה מחוץ עלה. כביכול מישהו מחוץ עלי מדבר איתי. על כן היא עומדת במעמד כזה, הנפש עומדת במעמד כזה, שלא כוחה הפנימי מתנער לשאלות עומק משפט וצדק. כי אם אומרים לה מישהו מבחוץ. ועדיין, לגבי מי זה ברבים שאומרים לה, הוא קולט את הרב גוניות עצמו בתור רבים. כאילו יש לי הרבה שאומרים לי, שואלים אותי, מישהו מבחוץ. אף שהכל בא לה מן החוץ, איננו גם כן ממנה נבדל. ושורשו טבוע בעומק מציאותה של הנפש. שורש שלה ששואל אותי, הוא טבוע בעומק מציאותי. אבל כיוון שכל חומדותיה העיקריים כבר נתנקרו ממנו כמו זר נחשב, אבל כיוון שנפש התעסקה במקום אור השם, במקום אידיאלים, במקום שאיפה לצדק, במקום להיות אנשים טובים ורצון להביא גאולה לעולם, ובמקום זה היה עוסק בשטויות ובכל מיני דברים שהם חסרי משמעות, אז כאילו הוא התנקר מעצמיותו. ובשבילו כאילו זר נחשבו. כן, זה כמו נגיד אדם שעוזב את המשפחה שלו ונוסע לחוץ לארץ. והוא נוסע כדי לפרנס אותם, לעזור להם, הוא בא, כאילו, יהיה בסדר. ושם בחוץ לארץ, פתאום התחילו עניינים כאלה וכאלה, וזה בלה אותו, והוא שם התחיל שכח את המשפחה שלו ואת הילדים שלו ופרנסה וכבר הוא לא שולח להם כסף, התנתק מהם לחלוטין. והנה עברו 20 שנה ופתאום מקבל הזמנה לחתונה של הילד שלו. והוא בא לחתונה ופתאום בשבילו זה אנשים זרים. פתאום בא שם בחור גבוה וחסון אומר לו, אבא, שלום, כן, איזה אבא, איזה שלום. כמו זר נחשב. זה מה שהוא כותב פה. אבל אנחנו במקור אחת, שורה שנייה מלמטה. אבל כיוון שכל חמדותיה העיקריות כבר נתנקרו ממנו, וכמו זר נחשבו. משהו באמת. על כן נמשכים עליה מעמדי השאלה כדבר הבא מחוץ עלה. כאילו מישהו שואל אותה. הבוקע ויורד עד עומק הווייתה. שזה מגיע מה שהוא באמת. אם כן, אנחנו רואים שיש בנו שתי בחינות. יש בחינה שאני בפועל, ויש בחינה שלי, העליונה, מה שאני בכוח, מה שאני אמיתי, מה שאני באמת. לא מה שאני בפועל. יש בנו בחינות כאלה. זה עדיין אותו אחד, אותו אני. זאת אומרת, יש לי גוף פה, נוכחות, אני... אבל אני יודע שיש בי צד מוסתר, צד אחר, שהוא צד העיקרי שלי. אבל אותו לא רואים, נכון? מה שאתם רואים עכשיו זה רק אחד, זאת אומרת, זה הצד, מין תמונה שלי. כמו ש... אולי אני לא יודע, אין לי אינטרנט ואני לא כל כך מתמצא בזה, אבל אני, אם אני מבין נכון, העיקרון שיש אנשים לפי מדברים אחד עם השני באינטרנט, אז הוא אומר, שואל אותו, כאילו, מי אתה? ומי אתה אומר, אני יכול להראות לך תמונה שלי, מי אני? אז הוא מראה תמונה. יש כזה דבר? אפשר לעשות? אז הנה, אז הוא מראה תמונה, אבל אתה לא יודע באמת תמונה שלו, לא שלו, כאילו, הוא מראה, אומר, זה אני. כן, כאילו, יש מישהו אחר שם, שהוא שולח תמונה, אומר, זה אני, נכון? אבל אתה מבין שהתמונה זה לא הוא. הוא שאלה, אולי הוא, אולי לא הוא, אבל יש מישהו ויש תמונה שלו, זה לא אותו אחד. אז ככה גם אנחנו. מה שאתם עכשיו רואים לפניכם, מולכם, אתם רואים תמונה. שהיא תוך זמן קצר, אני יודע, זה פלוס מינוס, עוד 30 שנה, עוד 20-30 שנה, מת. זה צ'יק צ'ק. עוד 30 שנה, נגיד במקרה הטוב, התמונה הזאת תהיה, תהפוך למשהו שמזבל את האדמה ובשר רקוב בהתחלה, במקרה הטוב, כן. וזהו. מה זה אני? יש לנו בעיה מאוד גדולה, אנחנו מזהים את עצמנו עם הקופסה, עם המערכת הזאת. זאת בעיה גדולה מאוד. כי אני האמיתי, ודאי זה לא זה. גם הקופסה עצמה משתנה, היא בעצמה אומרת לך שוודאי שזה לא אתה. אני זוכר את הקופסה הזאת, הייתה כזאת קטנה. לעתיד לבוא, ועוד 20-30 שנה, היא תהיה כזאת קטנה, כן, גם היא תהיה קטנה, הכל זה הולך מתפתח, כאילו משתנה, ודאי שזה לא אני. זה קופסה. אני משתמש בה כדי להציג את זה, להגיד, הנה, להעביר שיעור, לשים כובע כזה, כן, הנה, מדבר, ככה, זה משהו אחר. אבל אני משתמש, כמו שאני משתמש במיתרי קול, כמו שאני משתמש בכובע, כך אני משתמש במוח. זה מה שיושב פה, זה לא אני. ומי ששומע אותי, זה לא אני, זה לא אתם. אנחנו מזהים את עצמנו עם הקופסה, זאת בעיה גדולה. קופסה היא תמות. אתם, לא נשאר הרבה, כמה נשאר לכם לחיות בערך?
150.
לא, מה פתאום, הרבה פחות, כמה? בממוצע, מה שנשאר לכם זה עוד 60 שנה, פלוס מינוס. 60, יש כאלה פה שאפילו פחות. יש כאלה ש... ש-40, אולי 20, אולי... מה, זה אתם? ודאי שלא. זה קופסאות. ויש אני. יש אני אמיתי. עכשיו, החלוקה הזאת לאני ולקופסה, היא חלוקה מאוד... ומה הבעיה שלנו? בעיה שאנחנו מזהים את עצמנו עם קופסה, כן? אותו דבר זה גם קורה בהופעה אלוקית בעולם. ישנה קופסה שהיא מופיעה בעולם. העולם הזה, ועולם החומר, ועוד כל מיני דברים. וישנה מהות. מהות אלוקית, וישנה קופסה אלוקית. זאת אומרת, מה זה קופסה? העולם, עולם הנגלה, נגלה. ואנחנו מבינים שהעולם הוא לא דבר שונה, משהו אחר מריבונו של עולם. זה אחד ההופעות, זה מימד, נקודה מסוימת של הקשר, כן? אני חושב שפעם הבאתי לכם דוגמה כזאת, כן, אני חושב שאמרתי לכם דוגמה הזאת, אבל אני אחזור, זו דוגמה מאוד טובה, שאני מוצא לכם בני המחשבה הזאת. זה כמו שפעם, שהרעיון הזה לגבי אדם הראשון, שהוא היה בגן עדן, אז כתוב עליו שהוא לא, שהם לא התבוששו, כן, אדם וחווה היו ערומים ולא התבוששו. למה הם לא התבוששו? הם לא התביישו. כן, הם לא התביישו מזה שהם ערומים. למה לא התביישו ערומים? מה? כן, אבל מה ש? נכון. זאת אומרת, זה כמו שאדם שהוא רוכב על הסוס. הסוס שלו, סוס הוא ערום או לא? מה? ערום. סוס הוא ערום לגמרי. מה שאנחנו קוראים לערום הוא ערום. סוס ערום לחלוטין. ולפעמים הוא עושה כל מיני צרכים ועוד ועוד. זה דברים לא נעימים. יש לו ריחות, הכל, נכון? עכשיו, מי שרוכב על הסוס הזה, הוא מתבייש מזה שהסוס שלו ערום? ערום? מה?
ברור שלו.
ברור שלו, נכון? למה ברור שהוא לא מתבייש?
כי זה הסוס שלו.
כי זה לא הוא, נכון? זה סוס שלו. הסוס עכשיו שם עושה קולות. אז זה קשור אליי? מה זה קשור אליי? סוס עושה קולות. אני ודאי לא סוס, נכון? אז לכן אני לא מתבייש. ככה הם התייחסו לגוף שלהם. אם אפשר להגיד גוף הרוחני, כן? או גוף במובן מסוים של גוף. ככה הם התייחסו לגופות שלהם. לא התבוששו, כן, זה הם ערומים, אז סוס ערום, אז מה? זה לא הם. אחרי החטא, כשהם חטאו, אז מה שקרה זה שהם זיהו את עצמם עם הגוף. פתאום הם קלטו את עצמם כ... מה שאנחנו היום, רוב האנשים קולטים את עצמו, אני, הוא אומר זה פה, כן, זה אני, זה. אז זה מה שקרה, זה תוצאה מחטא אדם הראשון. כשהוא ראה את עצמו בתור גוף, אז הוא פתאום קלט שהוא ערום, זאת אומרת, הוא קלט, הוא הזדהה עם הסוס. ואז הוא נהיה ערום. אז הוא אומר, נורא והיום, זה אני. אז הוא מסתתר, אז קדוש ברוך הוא אומר לו, איפה היקע? הוא אומר, אני ערום אנוכי. הוא אומר, איך אתה חושב פתאום שאתה ערום? אתה סימן שאתה הזדהית עם הסוס. אתה הזדהית עם הגוף. סימן שאתה חטאת. אתם מבינים? לא מבינים.
אבל למה לא התביישו? למה אתה לא התביישו מזה?
בהתחלה?
כן.
כמו שאתה לא מתבייש שזה הסוס שלך.
הסוס זה לא אני.
גם הם לא קלטו את הגוף שלהם כאני. הם ראו את עצמם שמשהו אחר, ויש להם גוף, בסדר, הם משתמשים בו. תבינים את ה... מה היה בעצם עניין של חטא? זה הזדהות עם הגוף, וככה אנחנו חיים. זה שאנחנו פה חושבים ככה, חושבים על עצמי, אומר, הנה אני משה, אני ראובן, אני ככה, אז זו נפילה גדולה, כן?
אבל גם
היום
יש אנשים שלא
כל
כך
מזדהים
עם הגוף שלהם, ואז הם מתחילים משתמשים אותו לדברים שהם, אז אותו דבר.
דברים הרבה יותר גרועים מאשר
זה.
ברגע שאדם נותן
שום משמעות לגוף שלו, אומר עצמו,
זה
הגוף שלי, זה לא אני.
אתה צודק, שאפשר לעשות דברים... באלף זרחים. כן, אתה צודק. אז אפשר להשתמש בגוף בצורה שלילית. אבל במבחינה מסוימת זה עלייה, כי הוא באמת לא ככה מתייחס. מצד שני, הוא עכשיו משתמש, זה לרע. כן?
מה היחס של
העצמות
שכינה בעולם הזה? כאילו, מה הקשר בין העצמות שכינה?
העולם הזה זה ביטוי להופעה אלוקית. שכינה זה הופעת היותר עליונה בתוך העולם. ועצמות זה משהו שאנחנו לא יודעים.
זה השורש של העולם הזה?
כן.
השכינה?
לא. שכינה זה רק ביטוי. הופעה אלוקית בעולם.
מה זה העולם שלנו?
זה כמו מדרגה של הופעה אלוקית. מדרגות. יש מדרגה נמוכה יותר, חומרית, פיזית. יש מדרגה יותר גבוהה, שהשורש של הכל. והשורש מתגלה בתוך מדרגה הנמוכה. אז הגילוי הזה, אנחנו קוראים לו שכינה.
אבל למה זה
רק שנייה. אתה מבין? טוב, זה נושא, זה דבר שצריכים לדבר עליו בנפרד, זה לא... אולי אני עוד מעט אתייחס לזה דווקא, זה דווקא כיוון טוב, אני עוד מעט אתייחס לזה, כן? כמה שידוע לי, אין כאלה שבטים שהולכים לגמרי ערומים. יש, אין כזה מקום בעולם. תמיד יש להם איזשהו לבוש. נזם פה, אני יודע, או חגורה כאן, או כמה עלים. אבל בגדול, אתה צודק שיש כאלה שהולכים בצורה לא צנועה. אבל זה לא אומר שהם רוחניים מדי, אלא זה אומר שאין להם רוחניות עדיין, לא התפתחה, הם כולו גוף. הם לא הבינו עדיין שיש פה משהו להתבייש, כי גם סוס לא מתבייש. כן, גל?
אמרת שתפנה לזה אחר כך, זה בהקשר
לשאלה. יופי, בסדר, אז בוא נמשיך. כן.
מוסיפו דעת, אדם וכמה, ברגע שמוסיפו דעת, זה מה שהביא להם את הבושה מהגוף, התודעה?
לא. מה שנתן להם זה שהם, זה ש, זה שהם קלטו את עצמם כגוף. ההסתכלות על עצמם, שהם הזדהות עם הגוף, או באמת אולי פה צריך להגיד דעת. כן, עץ הדעת, עץ הדעת זה עץ המקשר, כן, שהוא מקשר, שמאחד. אז, הם, אז זה ייחד את התודעה עם הגוף. נכון. טוב, כמובן שאנחנו מדברים גוף, אנחנו לא מדברים גוף פיזי כזה. גוף של אדם הראשון. כמו שרמח"ל אומר שהגוף של אדם הראשון, כמו שאנחנו למדנו פה, היה לנו שיעור על זה, שגוף של אדם הראשון זה היה כמו שאצלנו נשמה, לפחות. כן, ככה הוא אומר מילה הזאת, לפחות. טוב, לא משנה. אנחנו ממשיכים, כן? אז כמו שאנחנו עכשיו חילקנו, הסברנו שישנו... ישנה מהות האדם ויש הופעה שלו, ככה גם יש, ככה אותו דבר יחס כלפי ריבונו של עולם. יש משהו שהוא כביכול הופעה של אלוקית, ויש מהות אלוקית. החלוקה הזאת היא, אפשר לחלק אותה בשתי תפיסות פילוסופיות שמדגישות כל אחת את השנייה. אחת נקראת מונותאיזם, או בעצם זה לא פילוסופיה, זה תיאוסופיה. אחת נקרא מונותאיזם, שנייה נקראת פנתאיזם. מונותאיזם זה תפיסה שמייחסים אותה ליהדות. אומרים, אנחנו דת מונותאיסטית, או אנחנו דת המונותאיסטית הראשונה. יש כל מיני ביטויים כאלה, אבל זה שטויות, זה ודאי שזה לא נכון. א', בגלל שוודאי היו לפני יהדות, היה מונותאיזם בעולם. היו אנשים שהיו מאמינים באל אחד. זה לא המצאה של עם ישראל ולא של אברהם אבינו, היו לפני כן כאלה שהאמינו באל אחד. כמו שאנחנו רואים במלכי צדק, מלך שלם. אז הוא אומר, ברוך השם, ברוך אתה השם, קונה שמיים וארץ. שם הוא אחד, קונה שמיים וארץ. זה לא היה כל עליון, קונה שמיים וארץ. אז הוא היה לפני אברהם אבינו, והוא כבר היה מאמין באל אחד. וגם היה מלך מצרים שהיה מאמין באל אחד, קראו לו אנחנטון. וגם יש עד היום שבטים באפריקה שהם לא היו במגע עם עם ישראל או עם נוצרים וכל זה, ויש להם אל אחד. אל אחד זה לא משהו מיוחד, אפשר לעבוד עבודה זרה לאל אחד לחלוטין. אל אחד, ועובדים אותו בעבודה זרה. אין בזה משהו מיוחד ליהדות, זה שיש פה אל אחד. יש הרבה כאלה, זה לא, לא, לא זו נקודה. ולכן מה שאנשים אומרים, אנחנו מונותאיסטים, זה כמו שאומרים עלינו, אנחנו עם הספר. זה שטויות, כל זה גויים הדביקו עלינו את המדביקות הללו. כמו ערבים קוראים לנו עם הספר, למה עם הספר? כאילו הם... עם של ספר, לא של החיים, אלא של ספר. יש להם ספר והם כולם בספר. וזה ודאי לא נכון. אנחנו לא עם הספר, כן, זה מוסלמים. כן, זה ביטוי בקורא. לא, 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 בסדר, זה עוד נושא. אני חושב, האם אנחנו עם הספר? ודאי שלא. זה אולי יפה להגיד בטקס הנקת פרס נובל לשי עגנון, אז יגידו, או, זה עם הספר, וכאילו, יפה, כאילו כל מיני כאלה. אבל אנחנו לא עם הספר. אנחנו, אצלנו ספר זה החיים. אנחנו עם החיים. אז כמו שאנחנו לא עם הספר, אנחנו גם לא מונותאיסטים. זה מישהו הדביק עלינו את השם הזה, מושג הזה, מונותאיסט. דת המונותאיסטית הראשונה. מי אמר את זה? זה חזל אמרו את זה? זה הרמב״ם אמר את זה? מי אמר את הביטוי הזה? זה גויים אמרו, הדביקו אלינו את המושג הזה, מונותאיסטים. אנחנו לא. מה זה מונותאיסטים? זה אמירה שיש אל אחד, ואני מאמין באל אחד, לעומת פוליטאיזם, שמאמין בהרבה אלים, כמו יוונים, יש להם הרבה אלים, שם פנתיאון שלהם, של הרבה, או רומאים, או מצרים, לא משנה, יש הרבה אלים, יש הרבה אלים, אז הם נקראים פוליטאיסטים, אנחנו מונותאיסטים, אל אחד. אבל זה לא כוונה, זה לא הבדל בינינו ובין הגויים, מה זה משנה, הרבה אלים, אל אחד, אז מה? אז מה שיש אחד? אם הוא אחד, אתה לא יכול לעשות ממנו עבודה זרה? אפשר, אין בעיה. אנחנו ודאי לא זה. ולכן אומר על זה הרב, תסתכלו, מקור 2, אומר ככה. המונותאיזם הוא בדוי מליבם של נוכרים. הם המציאו דבר הזה מליבם, גויים, נוכרים, גויים. ומתורגם ארמית שלא בדיוק כלל וכלל. אז מה זה אמרו? לא, אנחנו אומרים שזה השם הוא אחד ואל אחד, ושמם ישראל אלוקינו השם אחד, אז הם תרגמו את זה אחת, מונו. מונו זה אחת, תאוס זה אל, מונו תאוס. אז הרב אומר, לא, זה מתורגם לא נכון, כלל וכלל. למה? כי הוא מין אין סוף מושג. יש אל, אחד, ועקרונית, אתה אומר, הוא אחד, אז אתה מגדיר אותו, מגביל אותו, אתה אומר, הוא אחד, אחת, אז אני יודע מה זה אחד. אז כשאתה אומר, מצד אחד זה אל, אלוהים, אין סוף, מצד שני הוא אחד, משהו ספציפי, קיים, אחד ולא שתיים. אז אם ככה, אז אתה עושה את אין סוף, מושג, יש סתירה פנימית בדבר הזה עצמו. במונח הזה, מונותאיזם, שהוא אין סוף מושג, שהוא סותר את עצמו, על כן יעלה בתוהו. זה אמירה אחת, מונותאיזם. יש אמירה הפוכה מזה, בעצם אחרת, שהיא יותר קרובה במובן מסוים לאמת, אבל מצד שני יותר בעתיד. היא נקראת פנתאיזם. פנתאיזם זה תרגום של מילה הזה, זה אל זה הכל. פן, פירושו של דבר, הכל. תאוס דת. פנתאיזם זה לא שאומר אלו אחד, אלא אל זה הכל. הכל זה אלוהים. כל פרט, כל אטום, כל גרגיר, וכל קוסמוס, כל חלל, הכל הכל זה אל. ובני אדם, הכל זה אל. פן, תאיזם. כן.
כאילו האל הוא סך כל הפרטים?
כן. לא סך הכל, הוא הכל. הוא, האל מתגלה בכל. בעולם הצומח ודומם וישראל וחי, הכל, 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 זה גילויים של אל. ישנו אל, זהו. אולי מזה יוונים לקחו את השם הזה, זאת אומרת, אם אל זה זה, אז זהו, זהוס, כן. זהוס, כן. מכאן הם ידעו עברית. אז האמירה הזאת, ההבנה הפנתאיסטית, מה רע בה? למה זה לא נכון להגיד ככה?
את המהות של בורא עולם בפני עצמו. גם היא אומרת
שזה עניין מוסד.
זאת אומרת שאנחנו צריכים איפשהו להגיע לאיזשהו גישור של מונותאיזם עם פנתאיזם ביחד.
נכון. יש כזה דבר, כן. אתם צודקים. פנתאיזם, מה רע בו? זה אמירה שהאל זה סך הכל, או לא סך, אפילו סך, לא סך הכל, לא הסברתי אותו. שהאל זה משהו שעקרונית, זה נכנס למושג הכל. כשאני אומר, אלוהים זה הכל. האם אני מבין מה אני אומר במילה הכל? הכל. מה אתם אומרים? זה מובן מה המושג הזה, הכל? הכל, הכל, כל מה שאני מתכוון במילה הכל. אז אם ככה, אז אל הוא בתוך מסגרת שנקראת הכל. זה סך הכל של הכל. אז לכן, זו אמירה לא נכונה. היא מגבילה את אל למשהו ספציפי. דבר הזה הוא נקרא, יש כזה ביטוי, מישהו אמר, אני לא זוכר, מי שהמציא את הרעיון הזה, זה היה שפינוזה בפילוסופיה. הוא היה קיים עוד בבודיזם, בהינדואיזם, יש רעיונות כאלה גם קודם. אבל בפילוסופיה, מי שניסח את זה הכי, הכי הרבה, זה שפינוזה. פילוסוף כזה יהודי, במוצא יהודית בהולנד, לפני 400 שנה בערך, שקראו לו שפינוזה, ברוכו, בנדיקט שפינוזה. והוא אמר את האמירה הזאת. האל הוא הכל. כן, שהטבע, כן, אבל זה לא בדיוק טבע, הוא דיבר על הכל, הכל. כל היקום כולו, נכון. עכשיו, כששפינוזה אומר את הדבר הזה, אז ודאי שהוא מגביל את אלוקים למושג הכל. כי מה אתה חושב, מה אתה מתכוון? כן, אז מישהו אמר ששפינוזה עשה עבודה זרה הכי גדולה בעולם שיש. כי היא כללה בתוכה הכל. הוא עשה פסל, כן, עשה את האידול. עבודה זרה, כל הקיקום. כל האחרים היו אומרים, יש אל אהבה, יש אל המים, יש אל המלחמה, יש אל המסחר, אבל הכל זה העבודה זרה הכי גדולה. מה לא טוב באמירה הזאת הכל? כי זה משהו שאנחנו מכוונים, אנחנו יודעים מה זה הכל. והאלוהים הוא מוגבל. כן? כן, ודאי. הכל. זו שאלה טובה באמת, אם הוא התכוון. אבל ודאי שהוא התכוון, כי השיטה שלו הייתה שיטה רציונליזם. והוא בעיקרון לא דיבר על משהו שהוא מעבר לשכל, מעבר לתפיסה. אז לכן, אצלו זה כן, זה היה הכל. אז אנחנו מבינים שיש פה שתי אמירות הללו, ויש אמירה שנקראת פן-אנתאיזם, שהיא עוד יותר קרובה. פן-אנתאיזם זה אומר הכל ומעבר לו. פן-אנתאיזם. אפשר ככה להגיד, כן. אפשר ככה להגיד. שמבינים שזה הכל ויש מעבר. זה אומר שיש משהו שאנחנו לא קולטים. לא, זה כבר, הרעיון הזה הוא כבר, יש לו מקום בקודש.
אבל זה לא,
כן, זה לא אידיאלי, עדיין זה לא, זה לא בדיוק זה. כן? כן, זה להגיד שאלו הכל, ויש משהו שאני לא קולט. לא, מה הבעיה, תכף אני רוצה להגיד לכם מה כן בעצם מה שאנחנו רוצים לומר. אז מה שאנחנו מתכוונים או רוצים לומר, מה היחס האמיתי הנכון כלפי ריבונו של עולם, אז זה שילוב של שתי אמירות. אמירה הראשונה, המונותאיסטית, בעיה שלה, מה הבעיה העיקרית של מונותאיזם? מה להגיד, למה לא, למה אנחנו מתנגדים למונותאיזם? זה בגלל שבחלוקה כזאת לבורא ונברא, יש בורא ויש נברא, אז יחד, קודם כל יש הגשמה, כן, הנה הוא אחד ויש הגדרה, אבל דבר נוסף, אנחנו מתייחסים לריבונו של עולם בתור מישהו שהוא מחוץ עלינו, מישהו זר לנו, מה שאנחנו דיברנו בשני השירים האחרונים, נכון? כאילו יש איזושהי זרות כזאת קיימת בינינו ובינו. יש, זרות הזאת היא נובעת מהסתכלות של נבדלות, או מה שאנחנו קוראים לזה קדוש. קדוש, פירושו של דבר, נבדל. כן? זאת אומרת, אנחנו, הוא שם, ואנחנו פה. השמיות הזאת, כן, שהוא שם, שכל כך מנותק מעולם שלנו, היא מעוררת, הסתכלות הזאת מעוררת זרות. זה בעיה של מונותאיזם. בעיה של פנתאיזם, היא אומרת שהכל הוא, אם הכל הוא, אז אין נבדלות. אין משהו שהוא, משהו שאנחנו מבינים שיש מעבר. אין סוף. אתם מבינים? אין משהו שהוא מחוץ לתפיסה, הכל בתפיסה. אז חסרה הנבדלות של מונותאיזם. ולכן אנחנו מדברים פה על משהו שהוא משהו שלישי, שהוא לא זה ולא זה, אלא הוא כולל בתוכו את שני בחינות הללו, שני בחינות של נבדלות ומצד שני חוסר זרות, ואז אנחנו יותר קרובים להבנה נכונה. אני רוצה תסתכלו על זה מקור שלוש, אומר על זה הרב פה ככה, אומר ככה, תראו. פחות מההשקפה הזאת, ההשקפה המונותאיסטית, פחות מההשקפה המונותאיסטית, מייגעת את האדם ההשקפה המונותאיסטית הנוטה להסברה שפינוזאית, או נזיר תרגם את ה... הוא שינה פה מילה, פנתאיסטית, שפינוזאית. כשהיא מזדככת משיגיה המובלטים בחלקים רבים ממנה בחלק התבוני של חסידות החדשה, שאין שם דבר מבלעדי אלוקות, שנקרא אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, זה הסתכלות אחדותית, שהכל אחד, הכל אלוקות, ואומרים אין עוד מלבדו. ואנחנו זוכרים רק בראש שיש משהו מעבר. שפינוזה לא דיבר על מעבר. לכן הוא אומר פה הרב שהיא מזדככת, כן? כשהיא מזדככת משיגיה, מה השיגיה? השיגיה השפינוזאיות. המזדככת על ידי חסידות החדשה, שכאן מדובר פה על, במיוחד, אני חושב, על חב"ד, כי הם מקדישים, זה נקרא חלק התבוני של חסידות החדשה. שבתורתם של חב"ד הרבה מודגש הרעיון של אין עוד מלבדו.
מה
תוספת הרב?
שאין
עוד
מלבדו ומה עוד? שאין עוד מלבדו ומעבר אליו?
כן, הם אומרים, אין עוד מלבדו. טוב, האמת היא שאני לא רוצה להיכנס לרעיון של חב"ד, כי זה דבר שהוא מורכב, הוא דבר מורכב, זה להסביר את הנקודה הזאת. כן? כן, 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 זה לא... זה נושא מורכב. אז... מה הבעיה בהבנה הזאת אין עוד מלבדו? בעיה שאין מוסר. כי המוסר, או טוב, אתה יכול לעשות רק כלפי מישהו. אדם שהוא עושה לעצמו טוב, זה לא נקרא דבר מוסרי. אז עשית לעצמך טוב, זה לא מוסר. מוסר זה צריך להיות פה נבדלות, זרות. ולכן... ההבנה אין עוד מלבדו היא חסרה, היא לא אידיאלית. תסתכלו על זה, הרב אומר במקור 4. אבל אם בראשית המחשבה לא תסתמן כי היא מצידה אחת, של אין עוד מלבדו, דיינו, צד אחד בלבד, שהוא קורא לזה אין עוד מלבדו, לא יש שום מקום לשום ציור מוסרי ביחס אלוקות לפעול עלינו. אין מוסר, אין טוב. כי למה אתה קורא לזה טוב? טוב זה רק כשאתה עושה את זה למישהו אחר. אבל אם הכל זה אלוקות, אז אין למי לעשות טוב. כן, נכון. עכשיו, אז אם כך, אז יש לפנינו פה שתי צורות המחשבה, שתי תפיסות. מחשבה המונותאיסטית, מחלקת, או אפשר לקרוא לזה, אם אפשר לקרוא כזה, אולי לא נקרא לזה מונותאיסטית. מחשבה שמחלקת בין בורא לנברא, ויש מחשבה שאומרת אין עוד מלבדו. אולי צריך לצייר את זה. מה ארבע דברים?
מונותאיזם,
פנתאיזם, פן אנתאיזם, ולא מלבדו. לא, 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 זה לא, אז הסברתי לא טוב, תראו. הבנה אחת היא נקראת אין עוד מלבדו, אולי לא, לא צריך, אולי נעשה הפוך. נקרא חלוקה בין בורא נברא, בורא ונברא, וזה הראשונה, מחשבה הראשונה, ויש מחשבה שנייה נקראת אין עוד מלבדו. בסדר? הנה, יש שתי מחשבות. הרב קורא לזה מחשבה הראשונה, בורא ונברא, מחשבה שנייה אין עוד מלבדו. ויש משהו שהוא לא זה ולא זה, אלא משהו שבעצם אנחנו אומרים מה זה יהדות, מה אנחנו מאמינים, מה זה תורת, מה היחס שלנו לריבונו של עולם. הדבר הזה הוא, אין לו תשובה. זאת אומרת, אנחנו לא מגדירים. אנחנו מבינים שיש ביטוי, צד אחד ככה, צד אחד ככה, ומה הוא עצמו, אפשר לקרוא לזה כל מיני שמות, אפשר לקרוא לזה האחדות הכוללת, אבל גם כל מה שנגיד, זה ודאי לא יהיה זה, כי זאת מחשבה פרדוקסלית במהותה. היא כוללת בתוכה את דבר והיפוכו. שני המחשבות הללו, הם מבטלים זה את זה, זה דבר והיפוכו. מהו שם? אין ביטוי, אין לנו שום אפשרות להביע, כמו שאנחנו לא יכולים להביע שם השם, ביוד כי וו כי, אין לנו דרך להביע את זה. זאת הבנה נבואית שאפשר להגיע אולי פה ל... איזשהו ביטוי, וגם שם זה לא בדיוק זה. לא בדיוק זה. וגם ביוד כי וו כי יש מדרגות עוד יותר עליונות ועוד יותר עליונות שהם עם ניקוד, בלי ניקוד, ויש שם שלא ניתן בכלל גם לא לכתוב ולא להגות, יש מדרגות שאין להן אמירה. אבל הדבר הזה, כאילו, המדרגות הללו שאנחנו לא יכולים לבטא אותן, הם מתגלים במציאות, אצלנו, בשתי פרצופים, בשתי אמירות. אמירה בורא ונברא, יש פה שתיים, כביכול, הקדוש ברוך הוא והעולם, ויש כאן, יש פה אילה ועלול, זאת אומרת, יש פה איזשהו נתק, כביכול, כן? איזשהו הבדלה בינינו ובין ריבונו של עולם. וכמובן שהוא נותן לנו הכל, מחיה אותנו, בורא אותנו, אבל הוא והעולם זה לא אותו דבר, זה מדרגות שונות, זה משהו שונה לגמרי. יש ביניהם הבדלה מוחלטת. ודבר הזה, יש בו בעיה של זרות, כמו שאמרנו. זה גישה אחת. וגישה שנייה אומרת, הכל השם. ופה חסרה הבדלה, מה זאת אומרת, אם הכל... אז אין כאן משהו מעבר. אנחנו אומרים, לא, יש מעבר, וזה זה. מעבר, אז יש פה ניתוק זרות. לא, זה לא זרות, זה אין לנו מלבדו. אז שתי מחשבות הללו, הם ביחד מרכיבים משהו שלישי, שאין הפה יכול לומר ואוזן לשמוע מהו. כמו שאנחנו דיברנו, אם אתם זוכרים, פשור על זכור ושמור. אגב, כל מה שאנחנו לומדים פה ומדברים, השיעורים הללו הם מבוססים על הקדמה שאני נתתי לשלוש שיעורים האחרונים, נתתי לזה הקדמה של 9 שיעורים מתחילת השנה. וכל מי שיושב פה ומשהו מרגיש שהוא לא מבין משהו, או חושב שהוא מבין ולא היה בשיעורים הקודמים, אז תמחקו את כל מה שדיברתי פה מהפרוטוקול. כיוון שהשיעורים הללו מבוססים על שיעורים הקודמים שאנחנו למדנו פה במשך כמה חודשים האחרונות. ומי שרוצה להבין פה משהו בשיעור הזה, אז הוא צריך קודם לשמוע 9 שיעורים שקדמו ל3 השיעורים האחרונים, ו3 השיעורים הם בעצם התמצית שאנחנו עכשיו מדברים. ואחר כך אנחנו רק נראה יותר נפקמינה של כל מה שאנחנו לומדים פה. זאת אומרת, זה קצת קשה להסביר דברים הללו, אז אנחנו נלך לאט לאט, כן? נכון, זה כתוב בתורה, מה זאת אומרת? זה פסוק מהתורה, ומהנביא יש, אין עוד מלבדו, זה נביא אומר, ובתורה כתוב, אין עוד, שהשם אלוקים בשמיים ובארץ, אין עוד, והנביא אומר, אין עוד מלבדו. שאלה, לא מה אנחנו אומרים, שאלה מה אנחנו מתכוונים. כן.
שהתפיסה, שאין לבן אדם שום תפיסה בו. כאילו זה בדיוק השילוב.
טוב. בסדר. אני לא, כמו שאמרתי קודם, לא רוצה להיכנס לנושא של חב"ד. זה נושא מורכב, הוא עמוק. ולנסות להסביר הבדל בין מה שהרב אומר ומה שהחב"ד אומרים, זה נושא עמוק. זה צריך לדבר על זה. ולכן אני לא רציתי לדבר. אבל אני מסביר עכשיו מה אומר רב קוק, מה היחס שלנו וריבונו של עולם. זה הנושא. תסתכלו במקור 4א, אומר הרב על זה. עכשיו יהיה יותר מובן, כן? תראו ככה. המחשבה בעניין האלוקות בשני צדדים שלה, שני צדדים, הנה אתם רואים שני צדדים, אלו פה, דהיינו, הצד האחד בצורה מדברת על הבורא והנברא, מכל אחד בפני עצמו, כאילו כל אחד יש בורא ונברא, פה, כאילו כל אחד בפני עצמו. והצד השני, שאין שם שום מציאות של בריאה כלל. והשם בריאה, מה שאנחנו אומרים, אבל יש בריאה או אין בריאה? לא, השם בריאה הוא רק מושאל מצדנו. אין כזה דבר בריאה. בהסתכלות השנייה, אין עוד מלבדו. אין מושג כזה. מושל מצדנו. אנו נבראים אנחנו רק מפני צמצום השגתנו. כן? מה שאנחנו אומרים שאנחנו יש בריאה ויש הקדוש ברוך הוא, והנה פה יש כוס, אני תופס את זה, זה צמצום השגתנו. אני חושב שזה הרעיון של חב"ד. וזה נקודה שבו הרב חולק, אבל כמו שאמרתי, פה זה נקודה. רק מפני צמצום השגתנו. ובאמת, הכל הוא בורא, אלוקים. הכל, כל העולם הזה, מה שאנחנו דיברנו בשני שירים האחרונים. אבל הכל הוא עניין אחר ותוכן אחר, שאין לו שום ערך של התגלות חלקית, ואלוקים הוא דווקא הכל ולא חלק מצד שהוא חלק. המחשבה הזאת פועלת בכל צד מצדיה, פעולה מיוחדת על רוח האדם. זה מה שאנחנו עכשיו ציירנו. תודה רבה. אז מה אנחנו כן אומרים בעצם, אז אם כך, אז מה זה אמונת ישראל? אז אנחנו אומרים ככה. יש פה פתרון כזה. לא שזה סתם איחוד בין שניהם, אלא אנחנו אומרים ככה. ודאי שהמחשבה העיקרית, היסודית של עם ישראל, זה אין עוד מלבדו. ברור שזאת מחשבה החשובה ביותר. היא הנכונה והיא היסוד. אבל אנחנו לא יכולים לחיות על פי יסוד זה. כי איך אני עכשיו יכול לשתות כוס מים בכלל? כי הרי זה דברים שהם, אם אין עוד מלבדו, איך אני יכול לחשוב על עצמי? מה, הכל אלוקות. זה אי אפשר לאכל את המחשבה הזאת, אי אפשר לקלוט אותה. אז מה אנחנו עושים? אנחנו אומרים, אנחנו משתמשים במושג, ברעיון הזה, בורא ונברא, כאל ליווש למחשבה אין עוד מלבדו. זה ליווש בלבד. אבל בלי ליווש הזה, אי אפשר לקלוט את עיקר המחשבה. זאת אומרת, כמו שהמלך, מלך הוא מלך. לא בגדים של מלך עושים אותו מלך. אלא הוא עצמו מלך. בגדים זה רק היכולת של מלך להופיע בציבור. כי בלי בגדים, המלך הוא מלך הרום. מלך הרום, נכון? יש אגדה כזאת. מלך, יש בני חלה, יש כזה פיוט, בני חלה, שם כתוב מלכה בגילופין. מלך בערומיותו. אז דרגה מאוד גבוהה, אין עוד מלבדו. אבל אי אפשר להופיע, אי אפשר לדבר על זה, היא לא יכולה להופיע בכלל. כמו שמלך לא יכול להיות בציבור מלך כשהוא ערום. מלך לא יכול להיות ערום. לכן הוא צריך בגדים. בגדים עצמם זה ודאי לא מלך. אבל גם מלך בלי בגדים זה לא מלך כל כך. אז אנחנו מבינים שהמחשבה הזאת שאנחנו מחלקים בין בורא לנברא, כאילו יש פה שתיים, יש פה השם ויש אנחנו, החלוקה הזאת היא מאוד נחוצה לנו. אנחנו מאוד צריכים אותה. ולכן כל התורה כתובה, והתפילות שלנו, והכל מסוגנן בסגנון בורא ונברא. יש הוא ויש אנחנו. ודבר השם אל משה לימור. יש פה השם ויש משה, יש פה שתיים. אבל זה ליווש, זה ביטוי, זה הופעה כזאת של עיקר המחשבה אין עוד מלבדו. אבל אי אפשר להביע אותה בשום צורה ואופן. אז אנחנו נקרא לזה ודבר השם אל משה. כאילו יש פה קדוש ברוך הוא בפני עצמו, והעולם בפני עצמו, משה בפני עצמו. ואז הוא מדבר איתו. השניות הזאת היא שניות נחוצה לנו, יקרה לנו. אנחנו לא נגדע, אנחנו לא מבטלים אותה. אנחנו משתמשים בה, ואנחנו ככה גם חושבים בזמן התפילה ובזמן הלימוד, הכל בסדר. אין שום בעיה עם המחשבה הזאת. ודאי, יש פה בורא ונברא, יש פה חלוקה כזאת, יש קדוש ברוך הוא ויש אנחנו. אבל בו בזמן שאנחנו אומרים את החלוקה הזאת, אנחנו מדברים עליה ואנחנו קוראים זה בתורה, אנחנו כל הזמן זוכרים שזה ליווש, זה רק ביטוי, זה לא מציאות ממשית. כמו שאנחנו דיברנו בשיעור הקודם, בני דור האנוש, טעות גדולה. מה הייתה הטעות? הראשונים ידעו שהשמש וירח זה רק ביטוי. והאנשים שבדורות שבאו אחריהם אמרו, זה לא ביטוי, זה האל עצמו, זה שמש או אל. זה הדורות שבאו אחרי הראשונים. הראשונים ידעו שיש חלוקה כזאת, שזה רק ביטוי. והדורות הבאים אמרו, לא, זה אלוהים. אותו דבר גם אנחנו. כשתורה נכתבה, כולם ידעו, בזמן שהייתה נבואה קיימת, כולם ידעו שהכתוב, וידבר השם אל משה לימור, פירושו של דבר, שיש הופעות, זאת אומרת, שיש בחינה אינסופית, שפונה לבחינה הסופית של ריבונו של עולם. שאין עוד מלבדו, שהכל אלוקות, הכל אחדות אחת, שיש בה בחינות שונות, שיש, שאנחנו קולטים את זה כשתיים, כביכול, לפחות, כן? כביכול כשתיים. זה כולם ידעו, זה ככה קראו תנ"ך, ככה זה היה יחס. שהריבונו של עולם זה לא חס וחלילה מישהו אחר מאיתנו, כמו שהנשמה של אדם היא לא משהו אחר ממנו, אלא זה הכל אחדות אחת, שמתגלה בפן נמוך, פן נברא, פן מצומצם, פן של גוף, ומתגלה בפן של אין סוף. כמו שאנחנו אמרנו בתחילת השיעור, מי שיושב פה זה לא אני, זה גופי, זה אופן התגלותי, זה איך שאני משתמש בגוף הזה כדי להופיע, כמו שהוא שם תמונה באינטרנט לראות, הנה זה אני, ומישהו אחר מדבר. זה לא אותו אחד, גם אם זה תמונה שלו עצמו, זה לא הוא, הוא לא תמונה כמובן. גם אני לא אני. זה גוף. עוד רגע אחד, אני אסביר עוד כמה נקודות. זה יש פה הבנה מאוד מאוד ברורה, שישנו מישהו, שאני זה לא משהו מסתכם פה ב-92 קילו בשר ועצמות. זה אני, מוח שלי, השירים שלי, אני יודע, הספרים שלי, מה זה אני? זה ביטויים. מה שאני, אני זה ודאי לא מה שיושב פה. אני זה אין סוף. אנחנו דיברנו על זה, היה לנו שיעור שלם, אתם זוכרים על בקשת האני עצמי, מי זה אני, כשהלל אמר, אני, ואם אני פה, הכל פה. במסכת סוכה, כן? זאת אומרת שיש שם, שאני זה לא פה, כך גם אנחנו, הבורא ונברא, החלוקה הזאת של החלוקה המונותאיסטית לבורא ונברא, זה לא ריבונו של עולם, הבורא, מה שאנחנו קוראים לו שם בתורה, אלא הכל הוא, אין עוד מלבדו, הוא כולל הכל, כמו שחזל אומרים שכל שמות התורה, כל השמות שמופיעים, כל המילים שהיא בתורה, זה שמות אלוקיות. כל מילה בתורה זה שם השם. זאת אומרת, הכל זה אלוקות. או כמו שאנחנו אומרים, משה, איש אלוקים, איש אלוהים. זה משני צדדים. אבל זה מבוטא, זה נאמר בצורה של שתיים. והרב קרוק קורא, זה הידיעה העליונה, כן, אומר ככה, בספר אורות אומר ככה, ומבלעדי הידיעה העליונה, שכל אלה אינם כי עם הזרחות ניצוציות, זאת אומרת, כל השמות אלוקיות זה רק הזרחות ניצוציות, זה משהו שמעל הכל, כל מה שאנחנו מדברים על השמות אלוקיות, והשם, והמושג הזה, זה, כל זה זה רק ביטויים של משהו שהוא למעלה מן הכל. ושם יודקי ווקי, זה גם אחד הביטויים של משהו שלמעלה מן הכל, שאין לו שום ביטוי ושום אמירה ושום הגדרה, שהוא כולל הכל כמובן, אבל אי אפשר לבטא את זה, זה כמו שהמלך שיושב בגילופין. לכן, מחשבה הזאת היא מלבישה מחשבה שנייה, או כמו שיש מושג כזה שהרב מצטט אותו באורות, בישראלים ערכים, הוא קורא שיש גופי דמלכה, ויש לבוש דמלכה. לבוש דמלכה, שזה החלוקה בין בורא לנברא, החלוקה הזאת, היא חשובה לנו. מן דבזה, כך הוא קורא שם, הוא מצטט מהפנימיות התורה, מהזוהר, מן דבזה לבוש דמלכה, גם הוא מיד ומתחייב בנפשו. זה שדוד המלך חטא, שהוא בסוף ימיו לא יכל להתחמם, וכל התיאורים של דוד שקר לו ולא יכול להתחמם, זה חז"ל אומרים, זה בגלל שהוא חתך בגד של מלך. כששאול היה שם, נכנס למערה, ודוד רצה להוכיח לו, אז הוא חתך לו בגד של מלך, אתה יעזת להרים יד על בגד של מלך. מי שמרים יד על הבגד של מלך, ודאי הוא חייב לשלם על זה מחיר, אז דוד לא יכול להתחמם, קר לו. כן, הוא פגע בבגדי מלכות. אז כוונה היא כאן, יש פה, שזה הבגד, זה לבוש של המלכה. ואנחנו חס וחלילה לא מזלזלים ולא אומרים כלום נגד בגדי המלך. אבל צריך לדעת לחלק בין בגדים ובין המהות, בין מלך עצמו. לפני שאני אתן לכם לשאול שאלות, אני רוצה שאנחנו נראה דברים כתובים, בסדר? כי זה, אני מדבר היום יותר מדי ארוך, אז בואו תראו דברים כתובים. מקור 5. על כן, אין תרופה אחרת, כי אם לסדר את הרעיון באופן כזה, שתהיה המחשבה הראשונה, דהיינו הזאת, מלבישה לעולם תמיד את השנייה, אין עוד מלבדו. ולא יגלו לעולם, כי הראשונה בתור לבוש לשנייה העליונה ממנה. העליונה ממנה, מי זאת העליונה ממנה? אין עוד מלבדו, נכון? אבל הראשונה היא לבוש. וכך, בלבוש הזה היא מופיעה לפנינו. כך אנחנו מדברים על, על קדוש ברוך הוא, על ריבונו של עולם, שהוא עושה כך וככה. זה לבוש למשהו שאנחנו מבינים שאין עוד מלבדו. או כמו שהרב פה, בדרך כלל אנחנו, הרב לא מצטט דברים מהזוהר ולא מהקבלה ושום דבר, ואנחנו גם פה, מה שאנחנו לומדים פה, אנחנו תמיד עוסקים בניגלי. אף פעם לא מדבר פה על ניסטר. אם לא יודעים, שמתם לב, אנחנו לא מדברים פה לא על זוהר ולא על קבלה ושום דבר. הכל דברים גלויים, הכל זה מקורות, גמרות, מדרשים, רש"י, מהר"ל, הרב. הכל צריך להיות פה גלוי. אבל לפעמים הרב משתמש במונחים, כשהוא מנסה, משתמש במונחים קבליים, אז אני חושב שאפשר להסביר אותם. אז הרב קורא לחלוקה הזאת במונחים קבליים שנקרא זעיר אנפין, שהזעיר אנפין פירושו של דבר הפנים הקטנות, כאילו אנפין זה פנים. זאת אומרת, אותו עיקרון שהוא מתגלה בצורה מוקטנת, מצומצמת, בחינה מסוימת של, כן, זעיר אנפין, ומושג הזה, אין עוד מלבדו, הוא נקרא בקבלה ערך ערך אנפין. זאת אומרת, פנים מלאות, שלמות, זאת אומרת, ארוכות, שכוללות הכל. אז הסתכלות הנכונה כוללת היא ערך אנפין. שזה הפנים שלמות, התמונה כללית, תמונה כוללת, תמונה שלמה של המציאות. זה נקרא אריך אנפין. אבל תמונה מסוימת, זווית, בחינה, היא פה זעיר אנפין. אז הרב קורא את זה שזעיר אנפין מלביש אריך אנפין. או בלשון שאנחנו, בלשון חז"ל, או השם באיכלו. יש השם ויש איכל השם, יש ארמונו. וזה מה שהרב פה כותב אצלכם במקור חמש, סוף משפט הזה זה ככה: זעיר אנפין, אתם רואים? מלביש את אריך אנפין. או השם הוא אלוקים. זאת אומרת, החלוקה הזאת, י' כ' ו' כ' השם ואלוקים, זה שתי בחינות של אותו עניין, של אותו רעיון. שהרעיון הזה, זה הרעיון, הוא מופיע בשתי בחינות. שזה אחת, זה פה, אלוקים, השם. ופה, הבחינה הזאת, היא אלוקים. וזה מה שאנחנו אומרים ביום כיפור, כשאנחנו התעלינו למדרגה הכי עליונה, למדרגה הכי גבוהה של כל השנה, שהגענו למדרגה מאוד מאוד גבוהה של צום והתעלות והכל הכל, אז איך אנחנו מסיימים את היום הכיפורים? אנחנו אומרים את האמירה הזאת, השם הוא אלוקים. זה לא פה שתיים. אלא השם, המקור הכל, האחדות הכל, אין עוד מלבדו, הוא גם זה שמופיע בתור בורא ונברא. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אז מי ברא אותו? אלוקים. אז יש כאן חלוקה, יש פה אלוקים ויש בריאה, שמיים וארץ. אז מה שאנחנו, זה אותו אחד במהותו. אנחנו מייחדים שתי אמירות הללו. וזאת אמירה הנכונה של מה זה בעצם היהדות, או מה שאנחנו קוראים לזה תורת ישראל בהבנה הנכונה. אותו ביטוי, אותו עיקרון, תראו את זה במקור אחר, במקום אחר הרב אומר זה בחמש א', אבל אותו עיקרון. אבל אי אפשר לגשת עליה, ואני עכשיו מוסיף מעצמי, מי זאת עליה? זה המחשבה השנייה, אין עוד מלבדו. כי אם, ממשיך הרב, כי אם על ידי ההרגל הגדול וההתלמדות השכלית היותר זכה, שאפשר להיות על פי ההשקפה הראשונה הזאת, שמחלקת בין השם ובין העולם, כאילו יש פה שתיים, שהיא, כן, קדוש ברוך הוא והמציאות, ואז היא מלבשת, ואז מלבשת את המחשבה האחרונה, דיינו השנייה, איננו מלבדו, באורה לכל פרטיה. זאת אומרת, היא נותנת למחשבה האחדותית האלוקית להופיע באופן פרטני, זאת אומרת, שכל פרט ופרט בפני עצמו הוא ביטוי, גילוי שאין עוד מלבדו. ונעשה לה בית קיבול, זאת אומרת, המחשבה הזאת נעשה בית קיבול, או איכל, או משהו שניתן לקלוט למחשבה השנייה, שאין עוד מלבדו. נעשה לה בית קיבול. והרב מסיים את זה, אדוני באיכל קודשו. אתם רואים את הרעיון הזה? זהו, זה הרעיון. השם בהיכלו. טוב, זהו, שאלות. כן, בבקשה. לא, אי אפשר להגיד, אי אפשר, שם אין שאלות. כל זה פה. באמת, זו שאלה טובה מה שאתה שואל. זו שאלה מאוד מאוד טובה. מקום של חטאים, או כמו שחזל קוראים זה, יש ביטוי כזה, שהאבונות, זה פסוק מנביא. האבונות היו מבדילים ביניכם ובין אלוקיכם. אבונות יהיו מבדילים ביניכם וביניכם. זה הפסוק. ועל פסוק הזה אומר רש"י, והוא מצטט דברי חז"ל, אבל פה רש"י אומר, ואם אין אבונות, אין הבדלה. זאת אומרת, חטאים זה אבונות, זה דברים שהם מפרידים בינינו ובין קדוש ברוך הוא, עושים את ההפרדה הזאת, שאנחנו קולטים את עצמנו כמישהו בפני עצמו, מישהו נפרד מהשם. זה בגלל אבונות. אני אתן לכם דוגמה. אדם הראשון שעשה חטא הראשון בחיים, בעולם, אז כתוב שקדוש ברוך הוא גירש אותו מגן עדן, כן, הוציא אותו מגן עדן. איך הוא הוציא אותו מגן עדן? מה, הוא תפס אותו ככה בצוואר? זרק אותו החוצה? לא צריך לזרוק. מספיק לשנות תפיסת עולם, והוא כבר לא בגן עדן. לא צריך לעשות שום דבר בפועל. רק ברגע שאתה מתחיל לקלוט מציאות, כאילו יש פה שתיים, יש בורא ונברא, יש עולם ויש מחוץ לעולם וכל זה, זה עצמו גירוש מגן עדן. אני לא צריך, כדי שאף אחד לא... יש פה מישהו, נגיד, שאני לא רוצה שהוא יהיה בכיתה עכשיו. אני לא צריך עכשיו לזרוק אותו מהכיתה. אני יכול פשוט להתחיל לדבר בשפה שהוא לא מבין אותה. כן, כמו שאבא ואמא, פתאום עוברים לדבר בשפה אחרת, באנגלית. כן? ואז ילד, הוא לא בחדר. נכון, הוא פה יושב, אבל עיקר מה שמעניין אותו, זה לא הדברים ולא הרהיטים שהוא ראה אותם, אלא מה שאבא ואמא אומרים, זה בשבילו העיקר. אז הם פתאום מתחילים, בום, עוברים לשפה אחרת, ואז הוא לא שם. הוא שם, אבל הוא לא. אז מה שהשתנה זה תפיסה של אדם. ואז הוא פתאום זיהה את עצמו עם גוף, אז הוא פתאום נהיה מחוץ לגן עדן. אז מה שהפריד בינו ובין השם, מה זה? זה החטא. החטא הוא זה שעושה את ההפרדה הזאת. אבל הוא רק פה מתרחש. זאת אומרת, הוא זה שעושה את החלוקה לבורא לנברא, זה החטא עצמו. כן?
לא
כי הוא רצה להיות, רוצה להופיע, להופיע. אין צורך להופעה. אם המלך הוא לבד, אז הוא לא מופיע. כשהוא מופיע, זה עצמו צמצום. זה הרצון. רצה להופיע במציאות הנמוכה, המפורדת, אלמא דפירודה. זה הפירוד. אלמא דפירודה, זה לא איזשהו, יש פה, העולם שלנו הוא עולם של פירודים. זה לא ככה. אלא אלמא דפירודה זה המחשבה שלנו. זאת אומרת, אנחנו קולטים בצורה של בורא ונברא, בצורה מחולקת, אז קליטה שלנו, זה הוא אלמא דפירודה. העולם הוא אחד, אין הרבה עולם, זה הכל אחד, זה רק אופן הקליטה שלנו. זה מה שעושה את הפירוד.
אבל זה לא מובטח ככה, באמת העולם הזה
הוא
באמת
הרבה
דפירודה, התקופה הזאת. הרי זה באמת מוחלק לעולמות, אז העולם הזה
הוא
באמת
המדפירות. כל החלוקה לעולמות זה תפיסות.
אז עכשיו פה יש גם גן עדן,
גר,
הכל קיים פה, הכל.
אבל רק אל תדפוק על השולחן. אתה אומר, פה, ואתה עושה ככה, כן? אז אל תחשוב שזה פה. כמו שזה, זה לא אני. כן? זה לא החולצה שלי. וזה אני. אז גם זה. זאת אומרת, אין פה. ברגע שאתה אומר פה, אתה כבר תוחם. ואין פה, אין פה פה. הכל אחת. הכל זה אין עוד מלבדו. רק אנחנו, כאילו, מסתכלים פה ושם, אז יש פה ושם, אז יש, אז זה הסתכלות. זאת אומרת, גם פה ושם זה הסתכלות נכונה, רק צריך לזכור שזה רק מימד, זה רק היבט מסוים, זה בחינה מסוימת של משהו שהוא מעבר לכל. ואז כשזוכרים שזה מימד, אז זה בסדר גמור. אז יש פה ויש שם, יש גם נדן גיהנום, ויש חלוקה, ויש השם, ויש היכלו, יש אלוקים, ויש כל החלוקה היא אמיתית ונכונה. רק שנזכור שזה בחינה, לא מהות. טוב, שאלה אחרונה. נכון, זה אמירה נכונה. טוב, בעזרת השם אנחנו עוד נמשיך. בלי נדר.